שבעצם הוא רוצה לחיות. ורוצה לחיות, מה זה אומר רוצה לחיות? רוצה לחיות זה אומר שהוא מחויב לחזור לשליחות האלוקית, וראינו שבתוך הדברים הקשים שהוא אומר בתפילה, הוא מזכיר כמה פעמים את ירושלים, כן, הוא מזכיר את ירושלים גם במילים, החוסיף להביט אל היכל קודשך, הוא מזכיר את ירושלים כשהוא אומר, ותבוא אליך תפילתי אל היכל קודשך, ובסוף שהוא מבטיח, ואני בכל תודה אסבך לך אשר נדרתי השלם הישועת על השם. זאת אומרת שיש פה בעצם איזושהי תגלית שלא הייתה ידועה ליונה. הוא חשב שהוא רוצה למות. אמרנו, כשהוא מרגיש שיש לו סייעתא דשמיא לאורך כל הדרך, ובסוף כשהוא תובע במצולה שחס ושלום אף אחד לא יחווה את החוויה הזאת, אבל זה כנראה חוויה מאוד מאוד קשה לטבוע, וכשהוא מרגיש שבאמת הוא הולך לאבד את החיים, אז הוא מגלה שהוא רוצה בחיים. ואם הוא רוצה בחיים, אז קודם כל, וראשית לכל, הוא צריך לבצע את השליחות האלוקית. אני רוצה שנראה, לפני שנמשיך, אני רוצה שנראה באמת איך ילקוט שמעוני, ילקוט שמעוני מתאר בעריכות את התפילה של יונה. אני צילמתי רק חלק מאוד קטן מזה. מקור י"ב, אולי אצלכם זה י"ג בעצם, אין לי את הדבר. י"ב, בסדר, אז זה ממש חלק קטן, בסדר? אז יונה אומר, ענני מבטן שאול והושיעני במצולה ותבוא באוזניך שבעתי ומלא בקשתי. אז קודם כל הוא מבקש ישוע, אמרנו שלכאורה להיזרק אל האוקיינוס, זה הישוע שלו, זה ההצלה שלו, זהו, גמרנו. אתה רוצה לגמור את החיים, הנה זורקים אותך מן הספינה. אבל ברגע שהוא תובע, אז הוא מבקש מריבונו של עולם שיענה לו. שאתה יושב מרחוק ושומע בקרוב, נקראת מעלה ומוריד, נא העלני. נא העלני הוא מבקש חיים. נקראת ממית ומחיה, הגעתי למוות, החייני. הוא מבקש מריבונו של עולם שישיב אותו אל חיים. ולא נענה, תקשיבו טוב, עד שיצא דבר זה מפיו, אשר נדרתי השלמה. זאת אומרת שגם בתוך המים, גם בתוך השערה הכי נוראית, הוא עדיין, הוא רוצה לחיות, אבל קשה לו מאוד מאוד לקבל את השליחות. ועד שהוא לא אומר את המילים, אשר נדרתי השלם הישועת על השם, אז הוא לא ניצל. זאת אומרת, ריבונו של עולם מבקש ממנו, תעמוד מול השליחות. תיזכר בשביל מה אתה פה. תקבל על עצמך את הדברים מחדש. ואני אומרת שוב, הסיפור של יונה זה הסיפור שלנו. אנחנו לא נביאות, ואנחנו לא נדרשנו לשליחות אלוקית, אבל אנחנו כן נדרשנו לשליחות אלוקית. כל אחת השליחות האלוקית שלה שתתברר. לאורך החיים, והבירורים שלנו בחיים הם בירורים לא פשוטים. ואדם מסתובב בעולם, ולפעמים הוא נמצא במקום אחד, הוא רוצה בכלל להיות במקום אחר. לפעמים הוא מרגיש שיש לו תפקיד מסוים ואין לו כוח לעשות את התפקיד. וכל המסע הארוך הזה שיונה עובר, זה לא סתם נכתב בשבילנו, זה מסעות שאנחנו עוברים בחיים שלנו. כמה אני מוכנה להקשיב לשליחות האלוקית? כמה אני מוכנה לעשות בשביל זה? כמה זה קשה, כמה זה מסובך, כמה זה נכון, מתי זה נכון, איך זה נכון. זה המון המון שאלות שיצופו ויעלו לאורך כל החיים. זה לא שאלות שנגמרות. זה לא שיש יום אחד שבן אדם מתיישב ואומר, וואלה, עכשיו אני יודע הכל, הכל בהיר, הכל ברור, הכל מצוין, הכל. זה ממש לא ככה. ויונה עומד מול הדברים, ואני אומרת שוב, אנחנו מדברים על אדם עליון וענק, וקשה לו מאוד מאוד. ובתוך המוות הזה, עד שהוא לא אומר לריבונו של עולם, כי פשוט הוא, אני הולך לקבל על עצמי את השליחות, אז הוא עדיין מתנועע שם בתוך המים. וזה ממש לא כיף. זה ממש לא פשוט. זה איסורים קשים מאוד. ומה קורה? אני מזכירה לכם שהתביעה הייתה, מתי היא הייתה? לפני שהדג בלה אותו, מה קורה כשהוא נכנס לדג? סבבה. כאילו לא הייתה תביעה. מתי הוא מדבר על התביעה? רק כשהוא מכניס אותו לצפיפות של הדגל, הקושי של הדגל. זה שוב, זה סיפור שלנו. אני רוצה ולא רוצה, אני מתקרבת ואני מתרחקת. זה ככה זה. זה העבודה של עולם, זה המסע של עולם הזה. וכשאנחנו קוראות את המילים האחרונות של פרק ב' ויונה אומר, אשר נדרתי השלם הישועת על השם. אז מה אנחנו מצפות שיקרה בפרק ג'? שהוא ישר ילך לנינווה. מה אומר פרק ג'? ויאמר השם לדג ויכה את יונה אל היבשה, ואז מה יש? רווח. למה יש רווח? אנחנו נלמד בשיעורים שנלמד תנ"ך, שגם כשיש רווח בתנ"ך, זה לא בגלל שבדיוק נגמר הדפוס והיה צריך לחפש דיו חדש. לא. כשיש רווח בתנ"ך, הרווח הזה מבטא, הוא מספר משהו. מה הרווח הזה מספר? מיד אחרי, לא, זה לא בגלל שזה פרק חדש. מה זה מספר?
לא, בהסתכלות של יונה, כאילו,
אני מצליח. בין פרק א' לפרק ב' אין רווח. למה יש רווח? כי יונה לא הולך, יונה צריך ישר ללכת. סליחה, הרגע אמרתי אשר נדרתי השלם הישועת על השם. יונה לא הולך. למה הוא לא הולך? אנחנו נברר למה הוא לא הולך. כבר אמרנו תירוץ אחד למה הוא לא הולך. קשה לו מאוד מאוד עם השליחות הזאת. אבל תבינו שהדג מקיא אותו ולא קורה שום דבר. יש רווח. אז מה ריבונו של עולם צריך לעשות? אז כאילו, סליחה, יש פה איזה עניין. מה קורה? מה? לא, כתוב ויאמר השם לדג ויכה את יונה אל היבשה. אחרי שהוא התפלל, וריבונו של עולם אומר לדג להקיא אותו, אז יש רווח. כן, הוא אומר, ואין לו כוח לעשות את זה. שוב, אל תסתכלו על יונה חס ושלום כי על אדם פרטי. יש לו סיבות הכי כלליות שבעולם לא לקחת על עצמו את השליחות. אנחנו ניכנס לנינווה. אנחנו נראה מזה אנשים, אנחנו נבין את יונה מצוין. למה הוא לא רוצה להחזיר אותם בתשובה? זה יהיה לנו ברור למה הוא לא רוצה. אנחנו נהיה איתו, אנחנו בכלל לא נהיה עם אלוקים. אז הוא לא רוצה. אז ריבונו של עולם צריך להגיד עוד פעם. ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור. עוד פעם ריבונו של עולם צריך לדבר איתו. כי יונה לא רוצה. מה הוא אומר לו שנית? קום לך אל נינווה העיר הגדולה. הוא קרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. זהו, עכשיו אין לו ברירה. עכשיו הוא כבר חייב ללכת, ריבונו של עולם הוציא אותו ממוות.
והוא גם אמר שהוא יעשה
את זה, הוא הבטיח. אשר נדרתי השלם. אז אין ברירה. אז הוא חייב ללכת. עכשיו בואו ניכנס איתו אל נינווה ונראה מה קורה שם. ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר השם. ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים. אז הוא מגיע למקום ענק, זה עיר מאוד מאוד חשובה, מאוד גדולה. כדי להצליח לעבור בכל העיר צריך ללכת שלושה ימים. ויחל יונה לבוא ועיר מהלך יום אחד, ויאמר, ויקרא ויאמר, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. אז מה קורה? העיר הזאת שבעצם צריך שלושה ימים להסתובב שם ולצעוק את כל הדברים, מה קורה אחרי יום אחד? הוא הולך יום אחד וצועק. תקשיבו היטב. ויאמינו אנשי נינווה באלוקים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם, ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר הדרתו מעליו, ויחס שק וישב על האפר, ויזעק ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, האדם והבהמה, הבקר והצאן, אל יתאמו מאומה, אל יראו מים, אל ישתו, ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה. מה הרושם הראשוני שיש מתוך הקריאה של הפסוקים?
שהם חוזרים בתשובה.
מדהים. נכון, כתוב שיונה מסתובב רק יום אחד.
קצת מהיר מדי, אבל לא אמיתי כל כך.
תכף נברר מה זה אומר. אבל הוא מסתובב יום אחד, הוא אומר להם עוד 40 יום בנינווה נהפכת, כולם מתמלאים בחרדה גדולה ונוראית, ולא רק שכולם מתמלאים בחרדה גדולה ונוראית, אלא שגם מלך נינווה, הוא קם מכיסאו, הוא קם מכיסאו, הוא מוריד את הגלימה שלו, הוא מתכסה בשק ויושב על אפר, הוא כולו בצום. ואז הוא גם מוציא כרוז בכל העיר הגדולה הזאת, והוא מודיע שכולם צריכים להיות בצום, וכולם צריכים להתכסות בשקים, וכולם צריכים לקרוא לאלוקים. אז זה נשמע שיש פה התרגשות מאוד מאוד גדולה. אז מה מסתתר בתוך הפסוקים האלה? מה בעצם המעשים שעושים אנשי נינווה? מה מתרחש בנינווה? תקראו את הצו המלכותי, ומה עם הדברים, מה הם שלושת הדברים שהמלך מבקש מהעם? מה הדבר הראשון שהוא מבקש מהם? לצום. מי צריך לצום?
כולם.
מי זה כולם?
האדם, הבהמה, הבקר והצאן.
מה אתם אומרות על זה? מה דעתכם על זה? תסבירו. מה יש לכם להגיד על זה?
אתה יכול לצורות על בהמה, משהו קורה.
ממתי? מה המלך רוצה בזה שהבהמות יצומו? שאלה, נכון? אנחנו בינתיים שואלות שאלה. משהו מוזר. המלך מבקש שלושה דברים. דבר ראשון, הוא מבקש לצום. דבר שני, הוא מבקש ללבוש שק. דבר שלישי הוא מבקש, איך קוראים לזה? לקרוא אל אלוהים בחוזקה. מה יש לכם להגיד על הצו לקרוא אל אלוהים בחוזקה? מה זה לקרוא אל אלוהים? אם אתה מרגיש שאתה צריך לקרוא אל אלוהים, אתה קורא לאלוהים. אבל אם מצווים עליך לקרוא לאלוהים, אולי אתה מחובר, אולי אתה לא מחובר, אולי זה קשור אליך, אולי זה לא קשור אליך. כלומר, הדברים שמלך נינווה מבקש, זה קצת קצת חיצוני. מה את אומרת? כן, ומה המקום הזה של הבהמות? מה פתאום בהמות צריכות להיות אלה שיצומו? בהמות אין להם בחירה חופשית. בהמות הם לא עושים מעשה ואמורים לקבל, בהמות זה חיים של אינסטינקטים. אתם יודעות שבהמות אף פעם לא נכנסות לסופר וקונות שוקולד. לא בגלל שהן לא יודעות לקנות. כי הן אף פעם לא אוכלות שוקולד. אתם יודעות למה הן לא אוכלות שוקולד? כי בעלי חיים אוכלים רק מה שמתאים לקיבה שלהם. אל תגלו לאף אחד שלקיבה שלנו לא מתאים שוקולד, כי זה יעשה הרבה בנות עצובות. אבל בעלי חיים הם חיים רק על פי אינסטינקטים. הרבה פעמים תראו בסרטי טבע שאריות יושבים ליד זברות ולא עושים להם שום דבר, כלום, שעות 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 הם ביחד יד הזה מאגר מים. איך זה יכול להיות? למה? כי אריה טורף זברה, זה דווקא שיעור טוב לערב ראש שנה. אריה טורף זברה רק שהוא זקוק ל מזון. אין זברה שתתערף בגלל שפתאום התחיל לצאת לו ריר מהפה והוא בא לו איזה משהו טעים. ממש לא בכיוון. ככה זה כל בעלי החיים דרך אגב. בעלי חיים זה רק אינסטינקטים. סבבה להם, אה? אז למה לבקש מבעלי חיים לצום? מה הם קשורים בכלל? מה קשורים בעלי החיים לסיפור שלנו? אז אנחנו מלכתחילה מרגישים שיש פה איזה משהו אחר, ואנחנו רוצות להיכנס קצת יותר לעומק של הדברים ולראות מה באמת התרחש בנינווה. בסדר? אתם בדף השני? אתם בצד השני של הדף? בתחילת הצד הזה?
לא, בסוף.
תראו לי רגע את זה. פשוט לי יש דפים אחרים. מקור אחד חסר אצלי. יש להם מישהי דף מיותר? אתם מרשות לי את הדף הזה? סליחה, מחילה. כי הם פשוט, יש לי דף אחר. אז אני רוצה שנראה קודם כל את מקור י' ג' שרוצה קצת להאיר, באלף, להאיר לנו את מה שמסתתר מתחת לפני השטח. מעל פני השטח נראה שוואו, הם מתרגשים, הם רוצים לחזור בתשובה, ואיזה צדיקים, ותוך שנייה, הוא רק מסתובב יום אחד והכל משתנה. אז קודם כל אומרים בירושלמי תענית כך, אמר רבי שמעון בן לקיש, תשובה של רמיות עשו אנשי נינווה. איך הוא יודע שתשובה של רמיות? הוא אומר כך, העמידו עגלים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, שיחים מבפנים ואימותיהם מבחוץ, והיו אלו גויים מכאן ואלו גויים מכאן, אמרו אם אינך מרחם עלינו איננו מרחמים עליהם. אז קודם כל, מה זה הצום הזה של בעלי החיים? הצום של בעלי החיים זה מברר לנו איך אנשי נינווה רואים את הבורא, איך אנשי נינווה מתבוננים על ריבונו של עולם. בעצם הם אומרים לריבונו של עולם, אנחנו משתמשים בכל השיחים, מה כתוב פה, השיחים, העגלים, כל הגורים, אנחנו משתמשים בהם בעצם כבני ערובה. אם אתה לא תרחם עליהם, אנחנו לא, אם אתה לא תרחם עליהם, אנחנו גם לא נרחם. זאת אומרת, איך הם קולטים את האל? הם קולטים את האל כאיזה כוח עליון, אכזר, מנותק, שיש מולו איזשהו קרב, יש עכשיו קרב מול האל הזה, מה את אומרת? כן, קרב של איזשהו כוח. אם אתה לא תיתן לנו לנצח אותך, אז אנחנו, כן, אנחנו נצח בדרך אחרת. זאת אומרת, כל התפיסה של האל אצלם זה תפיסה אחרת לחלוטין, כביכול שזה כוח עליון שבא להשתלט עלינו, שבא לכפות עלינו, שבא להכריח אותנו. אז קודם כל הם משתמשים בבעלי חיים כבני ערובה. אבל זו רק ההתחלה. מה בסופו של דבר, מעבר לשלושת הדברים שאמרנו שזה קצת קשה לעשות את הכל רק מתוך כפייה, זה לא באמת מבטא איזה משהו פנימי, אבל הם גם עשו עוד מעשה. וזה כתוב בפסוק ח', אחרי הביטוי ויקראו אל אלוהים בחוזקה, כתוב וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם, מי יודע ישוב וניחם האלוקים ושב מחרון אפו ולא נוביד. מה מסתתר במילים וישובו איש מדרכו הרעה ומן החמאס אשר בכפיהם? אז חז"ל מקשיבים לעומק הדברים ומנסים להסביר לנו מה קרה בנינווה כשיונה הולך ומסתובב שם. אז קודם כל במקור יודלי. אז אומרים כך, מה זה מן החמאס אשר בכפיהם? מה פירוש המילים? אמר שמואל, אפילו מי שגזל קורה ובנאה בבירה, בירה זה בניין, מקעקע כל הבירה כולה ומחזיר הקורה ליווה עליה. אז זה הדעה הראשונה. למה כתוב ומן החמאס אשר בכפיהם? אומרים חז"ל שהיראה הייתה כל כך גדולה, הפחד היה כל כך גדול, שכל מי שגזל חתיכת עץ, בסדר? ובחתיכת העץ הזאת השתמשו כדי לבנות בניין, מה הוא עשה? הוא הרס את כל הבניין כדי להחזיר את הקורה. אני משאירה את זה רגע בצד, תכף נדבר על זה ונראה את הדעה השנייה של חז"ל, ועד נעשה חיבור ביניהם. אז לפי הדעה הראשונה, הם כל כך נבהלו והם הבינו שהם חייבים להחזיר את כל הגזלות, אז זה לא משנה איפה הגזלה נמצאת עכשיו. בסדר, לא משנה שהבניין הזה גרים בו אנשים. לא משנה שאולי מישהו צריך את הבניין. אמרו שצריך להחזיר את הגזלות, נוציא את הגזלות מאיפה שהם נמצאים. זה דעה אחת בחזר. מה אומרת הדעה השנייה? מה זה ומין החמאס אשר בכפיהם? אמר רבי יוחנן, מה שהיה בכף ידיהם, החזירו. מה שהיה בשידה, תיבה ומגדל, לא החזירו. זה משהו אחר לגמרי. מה אומרים חז"ל בדעה השנייה? שכשיונה עובר ברחובות ואומר, עוד 40 יום ננבה נהפכת, כן, אז מה שהיה להם באותו רגע ביד, מיד הם רצו להחזיר. מה שהסתתר בכל מיני מגירות, זה הם לא החזירו. עכשיו, לכאורה, לכאורה זה נשמע הפוך. בואו ננסה לגלות מה כתוב בכל אחד מן המקורות, ואיך בעצם בסופו של דבר הם כן קשורים לתפיסה שלמה שיש בנינווה. אז לפי הדעה הראשונה, שכל אחד רץ מהר למצוא את הגזלה שהוא גזל, ולא אכפת לו מה הוא הורס, מה הוא שובר, מה הוא מקלקל, העיקר להחזיר. אז זה שוב ביטוי לזה שמחפשים לעשות איזו פעולה חיצונית כזאת, שנראית כזאת, וואו, וואו, הם היו מוכנים להרוס בניין בשביל להשיב את הגזלה. אז יש פה הרבה רעש וצלצולים, אבל מה אין פה? אין פה עומק, אין פה חשיבה. אולי בזה שאני מחזיר את הגזלה, אני יוצר פגיעה הרבה יותר גדולה. אולי בזה שאני מחזיר את הגזלה, אז אני עושה מציאות חשוכה אחרת. הייתה פה מציאות חשוכה, אני הולך לפתור את המציאות החשוכה הראשונה, ובעצם אני יוצר בכלל. אין פה שום חשיבה לעומק. אין פה ניסיון לברר מה באמת טוב ומה באמת רע. אתם יודעות שאם אדם גזל קורה, אז הוא יכול להחזיר למישהו גזל את הסכום הכספי של הקורה, נכון? יש אפשרות גם כזאת. יש דרך להחזיר גזלות, אבל זה כל כך חיצוני בנינווה. זה כל כך לא מחובר אל הפנים. זה כל כך לא שייך לבירור פנימי ונוקב, שהם ממש לא מתעסקים בזה. הם שמעו שצריך להחזיר את הגזלות, יאללה, נחזיר את הגזלות. זה צד אחד.
אבל אני שמיע כן. שכאילו גזל, וזה נשמע כאילו גניבה, כי גניבה זה משהו שאתה לא מתכוון להחזיר. המונח גזלה וגזל מתערבים קצת, ואני מצליחה להבין.
למה גזל זה משהו שמישהו רוצה להחזיר?
זכור לי משהו כזה מורכב.
גזל זה גזל. גזלן הוא לא כל כך נחמד. פגשנו איזה גזלן משבת, נכון?
נכון.
גזלנים הם לא היו צדיקים, אל תתגיד.
ברור שלא.
לא נראה לי
שם. מה הגדרה של גזל
וגנבה?
מה הבדל? אין הבדל בין גזל וגנבה.
לא ידוע לי על הבדל. לי לא ידוע, לא יודע. יכול להיות שיש. Okay. בסדר, אז זה צד אחד של התשובה. התשובה שהיא מאוד חיצונית, היא לא חודרת פנימה, היא לא מבררת מה הדרך הנכונה להחזיר. אמרו להחזיר, אנחנו מחזירים. ראש בקיר. כן פוגעים באחרים, לא פוגעים. אין פה רגישות, אין פה עדינות, אין פה חשיבה על האחר, אין פה ברור מה עכשיו באמת צריך לעשות. זה מה שאמרו, זה מה שעושים. שאלה מצוינת, את יודעת שאת מתחילה להבין את יונה. מה את חושבת, שיונה לא ידע מה יהיה שם? למה יונה לא רוצה ללכת לנינווה? אמרנו, בזה שהוא הולך לנינווה הוא מקטרג על עם ישראל. הוא מגיע לנינווה וטיק טק, הכל מסתדר. טיק טק בשניות, הוא אפילו לא צריך להסתובב שלושה ימים. הוא מכיר את הסחורה, הוא יודע שזה מה שיהיה. למה הוא לא רוצה ללכת לנינווה? כי הוא יודע שיהיה שם ביזיון. הם יעשו מה שהם יעשו, תכף נראה מה זה הדעה השנייה, ובסוף אלוקים יגיד להם סבבה, מקובלני. הוא לא רוצה ללכת לנינווה, לא בגלל שהוא רחוק מאלוקים, כי הוא קרוב לאלוקים, כי הוא אומר מה אני עושה בזה שאני מחזיר את נינווה. עכשיו אני רוצה להוסיף, את שאלת את זה תרם בזמנו, אבל שאלה נצרכת. נינווה זה לא רק נינווה, תקשיבו. נינווה זה עיר מאוד מאוד גדולה באשור. ויונה יודע שאשור ככל שהיא תתעצם, בסוף היא תגדל ותתחזק, והיא זאת שתגלה את עשרת השבטים. למה לתת להם כוח? למה לתת להם מקום? אם יש שם עכשיו חמאס, בואו נחסל אותם ונגמור עם זה, ולא יהיה לנו את האויב הזה. מה, בזה שהם חוזרים? הוא אומר להם...
זה רובי תשובה, אני יודע, אז למה?
כי הוא יודע זה מין תשובה זאת. זה תשובה? ככה חוזרים בתשובה? אתה מחזיר את הקורה שלך ופוגע במישהו אחר, עכשיו תחזור בתשובה על זה שפגעת במישהו. זה זאת השאלה שלנו, למה השם מקבל? אני עוד לא עונה למה השם מקבל, אני רק רוצה להגיד לכם מה הכאב של יונה, מה גורם ליונה כל הזמן לברוח, זה בדיוק זה. הוא לא רוצה, הוא לא רוצה להיות זה שיגיד לנינווה, סבבה, עשיתם תשובה כזאת עלובה, כזאת חיצונית, כזאת מכוערת, כזאת לא מחוברת לאלוקים, כזאת רואה את אלוקים כמישהו קטן כזה, כמו איזה מלך עריץ ושתלטן, ובסוף אלוקים מקבל, הוא לא רוצה, לא רוצה להיות שליח לשליחות הזאת. מה? כי הוא חי בתקופה שעם ישראל לא כל כך מקשיבים. לא, הם עושים מה שהם עושים, ואלוקים תכף נראה שאלוקים מקבל. עוד לא ראינו, חכו, תכף נראה. זה יהיה זה מאוד כואב.
יונה
יודע מראשי, גם התשובה שלהם תהיה כזאת. כן, יונה יודע, כן, מכיר בסחורה, הוא יודע. כן, אם ריבונו שלום אומר לו להגיד, אז סימן שיש לו שליחות, הולך להחזיר את נינווה בתשובה. לא רוצה, לא רוצה להחזיר אותם. למה דווקא אותם? למה לעזור להם? זה מאוד קשה, זה מאוד מאוד קשה. עכשיו, גם הדבר השני, מה זה? הוא מן החמאס אשר בכפיהם, זה גם חיצוני, למה? כי מה שרואים, מה שהעולם רואה שגזלתי, אני מיד רץ להחזיר, מהמם. ומה עם כל מה שיש לך בבית שהחבאת במחסנים ובמרתפים ובארונות ובבוידם ולא יודעת איפה, למה? למה את זה אתה לא מחזיר? הכל חיצוני, הכל קטן, הכל עלוב. ויונה יודע שהוא ייכנס לתוך הסיפור הזה וזה לא, הוא לא רוצה להיות שם. לא רוצה, לא, לא רוצה להיות שותף. אז הכל טכני, הכל חיצוני. שוב, זה מתוך מבט עלוב על ריבונו של עולם, זה מתוך מבט עלוב על העולם, זה מתוך חוסר מפגש פנימי עם החיים. מה? אי אפשר לעורר אותם, הנבואה זה עוד 40 יום נינווה נהפכת, זה המדרגה שלהם, אין להם מדרגה אחת, אתם לא מבינים את זה. כן, כן, זה הדבר היחיד שמזיז להם. אם הוא ינסה לדבר איתם, תהיו טובים, תהיו מוסריים, תהיו עדינים, זה לא קשור, זה לא במדרגה, והם לא שם, לא מבינים את המושגים האלה בכלל. כן. לא, הוא הולך רק יום אחד כי זה עובר כמו אש בשדה קוצים, כולם כבר יודעים את זה, וכולם עושים את זה. עכשיו באמת, צום וסק ועצירת החיים, כשעושים את זה באמת, אנחנו לא עושים, אנחנו לא צמים ביום כיפור בשביל סתם להיות רעבים. אנחנו לא לובשים בגדים צבעוניים ביום כיפור כדי סתם לא להיות מקושטים. כשאדם צם וכשאדם לובש סק, אז הוא רוצה להגיד לעצמו שכל החיצוניות בחיים זה רק התחפושת, זה רק המלבוש, ושצריך להיכנס פנימה, ושצריך לחדור אל הלב, ומה שצריך לתקן זה הלב. אין את כל זה בנינווה. בנינווה, קודם כל הם עושים את זה כי זה צווה של המלך, המלך אמר, המלך אומר כולם, כולם, כולם קוראים בחוזקה. מה אתם חושבות? מה איתם? זה מזכיר קצת את אללה הוא אכבר, כן? לא מזמן היה חג הקורבן, נראה לי קצת לפני שבאתם. אז יש איזה בוקר אחד או לילה אחד, אני כבר לא יודעת, מרוב שכולם משמיעים ברמקולים את כל מה שכולם צועקים, המבוגרים עליהם, כל זמן אותו דבר, אבל שעות, 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 שעות. כן, אז יכול להיות ששמעתם את זה, כן, החוויה מרתקת. נעת מאיפה יש להם כוח, גם שומעים את כל הילדים צועקים. כולם צועקים, 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 והכל ברמקולים. זה עלוב, זה קטן, זה מגומד. איפה הלב? כן, כשאדם צם, הוא לא צם בשביל להיות רעב, הוא רוצה להגיד, עכשיו אני עוצר את החיים, כי אני לא רוצה להתעסק בדברים החיצוניים של החיים, אני רוצה לגעת בפנים. זה לא קיים בנינווה. אין להם מושג, הם לא שייכים לפנימיות של החיים. הם לא שייכים לעומק של החיים, הם לא קשורים לזה, זה לא לעניין. כי עם ישראל עוברים אליו, לא אומרים עוד 40 יום ונינווה נהפכת, מדברים איתם ומתחננים ומסבירים, ולא, והם לא, הם חותם. זה מקטין אותם. הוא לא רוצה להיות האדם שנבחר להשיב את נינווה בתשובה. זה לא מקובל עליו, לא רוצה להיות.
אבל גם כאילו, ביהדות יש מקום לתשובה מלחמה.
זה תשובה, פה זה חיצוני. שתי הדוגמאות של החזרת הגזלות והצו הזה של המלך, זה ביטוי לזה שזה חיצוני. זה לא, אפשר תשובה מהירה, אבל שהיא מגיעה מן הלב. לא תשובה שאתה עושה דברים חיצוניים וכל קשר בין הלב שלך למעשה שלך הוא מקרי. זה מה שמתרחש פה, הכל חיצוני, לא נוגע בחיים, בטח לא ברגישות, לא בעדינות, לא בחשיבה, כלום, כלום. תראי, יש הרבה מדרגות בתשובה, אני לא יודעת בדיוק למה את מגדירה תשובה מהירה. אבל פה כל החברה היא כזאת. אין פה שום, אין פה אדם אחד שעושה משהו מתוך הפנימיות. ולזה יונה לא רוצה להיות שופט. יכול להיות שיש אדם אחד שחוזר בשביל לקבל שכר, בשביל ממתק, בשביל לא יודעת מה, אבל זה חברה שלמה שהיא כזאת. אומר, למה אני צריך להיות זה שעוזר לחברה הזאת? לא רוצה להיות שותף לזה. אתם מבינות את יונה או לא מבינות את יונה? כן, זה ממש מובן. הוא קרוע בתוכו. הוא שליח של השם, הוא מרגיש שזה סותר את כל מה שהוא מאמין. עכשיו, מה הוא מאמין? הוא מאמין בהשם. זה סתירה מטורפת, זה כאב מטורף, זה הזוי. מה שקורה לו. מה את אומרת? נכון, אבל אני אומרת, יונה פה דואג לעם ישראל. הוא בכלל, הוא לא רלוונטי, הוא לא... הוא האישי הפרטי, זה לא רלוונטי. הוא אומר, אני לא רוצה, אני מרגיש שכשאני עומד פה במקום הזה, אני פוגע בעם ישראל, לא רוצה לפגוע בהם.
למה העניין מצוות לחברות ולהגיד להם, כאילו, אם גם ככה, זה חיצוני,
והכל שלנו. זה בדיוק השאלות שלנו. כל השאלות שלנו אומרות שאנחנו מבינות את יונה. וזה נכון, באמת אנחנו מבינים אותו. אז בואו נראה מה קורה. תראו מה קורה בסוף הפרק. וירא האלוקים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוקים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. זה הפסוק הזה, הוא גורם לכאב מטורף אצל יונה. יונה מסתובב שם, הוא רואה מצוין מה קורה. הוא רואה איך שהכל זה חיצוניות של החיצוניות, אין שם שום לב, אין שם שום פנים. וכתוב שריבונו של עולם ניחם על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. הייתה תוכנית להפוך את נינווה ונינווה לא נהפכת. למה? למה היא לא נהפכת? מה אומר הפסוק? וירא אל יונה רעה גדולה ואיחר לו. אז יונה מרגיש גמור, מרוסק. הוא הוא ברח כל מה שהוא ברח כי הוא לא רצה להגיע לרגע הזה, בדיוק. בדיוק זה מה שהוא לא רוצה. לא רצה. למה ריבונו של עולם סולח? למה אני זה שגרמתי להם? לזה שריבונו של עולם יסלח להם, אני לא רוצה שיסלחו להם. זה לא מגיע להם. עד הפרק הזה יונה לא אומר מילה, שימו לב, הוא לא פתח. נביא זה גם מלשון ניב שפתיים, נביא יש לזה הרבה פרשם למילה הזאת, אבל נביא זה ניב שפתיים. הוא לא אומר מילה, הוא לא מדבר עם אלוקים. הפעם הראשונה שיונה פותח את פיו בשיח על הדבר זה פה, זה בפרק ד', פעם ראשונה. בתביעה הוא מתפלל, הוא מבקש שהשם יחיה אותו. אבל הוא לא אומר כלום, אנשים אומרים כלום. תגיד מה שקשה לך, תדבר, תשאל. זאת הפעם הראשונה שהוא מדבר. תחילת פרק ד', זה פעם ראשונה שיונה יעמוד מול ריבונו של עולם ויגיד לו משהו.
למה?
בואו נראה מה הוא אומר. אני חושבת שצריך לצלם, יש לי פה קצת דפים, שזה הדף הבא, אבל אני צריכה גם, בינתיים תיקחו לכל שתי בנות, מי אלופת העולם בצילומים? זה רק צד אחד. בסדר? תעבירו בינתיים לכל זוג אחד. אנחנו עוד לא בדף הזה, נראה לי עוד יש לכם. בואו נראה מה אומר יונה לריבונו של עולם. והתפלל אל השם ויאמר, אנא השם, הלא זה דברי, עד היותי על אדמתי, על כן קידמתי לברוח תרשיש. אז זוכרות? זה היה בתחילת הסיפור שלנו. עכשיו הוא אומר לריבונו שלם, בגלל זה רציתי לברוח לתרשיש. כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. תקראו רגע את המשפט הזה. יש פה מידה שחסרה. אמת, למה את יודעת האמת
חסרה?
כי יונה מרגיש שחסרה פה האמת האלוקית. זה מה שצילמנו במקור תזיין, שכשמשה מסדר לנו את י' ג' מידות של רחמים, אז הוא אומר, ויעבור השם על פניו ויקרא, השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד, בסדר? ואמת, אומר יונה לריבונו של עולם, אני מחפש בסיפור הזה את האמת האלוקית, ואני לא מוצא איפה האמת. כי לפי דעתי, על פי האמת, מה היה צריך לקרות עכשיו? זה לא תשובה, זה קשקוש, זה, 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 זה הצגה, זה דמיון. על פי האמת האלוקית, צריך היה שננוויתי את הפך, ובגלל זה ברחתי. אני ידעתי שאתה לא תלך פה על פי האמת. אני ידעתי שמידת האמת לא תהיה פה. ולכן אני בורא, אני לא רוצה להיות פה.
איך יונה, אבל כאילו משה לעצמו, כאילו, צריך להגיד על יונה, אבל...
עד עכשיו הוא שתק, עד עכשיו הוא ברח, ועכשיו הוא כבר לא יכול לשתוק, כי זה קרה. עד עכשיו הוא לא אמר, הוא לא התחצף, הוא כבש נבואתו, אבל הוא לא אמר לריבונו של עולם שום דבר, הוא אמר, מי אני שאני אגיד משהו לריבונו של עולם? אבל אחרי שהכל קרה...
הוא לא אומר, אבל זה שהוא ברח, כאילו, בהתחלה זה שהוא ברח מהנבואה, אוקיי, ואז הוא רואה שהוא לא יכול, הוא ברח לעשות את זה טוב.
זה עדיין מוזר לכם שהוא בורח? למה זה מוזר שהוא בורח?
אני יכולה
להגיד
בשכל שלי.
אבל עם מי אתם מזדהות עכשיו? תגידו את האמת.
ברור שבשכל שלי אני מבינה, אבל אני מצפה אחרת, כי אני מתחברת למה
שאומרת. יודעת מה אנחנו מצפים? אבל זה מה שאני מנסה לומר. יונה קרוע מהשליחות הזו. יונה אומר, תכף תראו ש...
סותר לו את מה שהוא מבין על הקדוש ברוך הוא.
כן, הוא אומר, אני אחזיר את ענווה בתשובה. אני מרגיש שאני פועל נגדך, אלוקים. אני מרגיש שאני פועל נגדך, אני מרגיש שאני פועל נגד האומה שלך. איך אני יכול לעשות את זה? אז קודם כל הוא לא מתחצף, הוא בורח. הוא לא אומר לריבונו של עולם כלום, הוא אומר, אני לא אדבר, אני לא אגיד, אני לא אתחצף, אני לא אשאל שאלות, אבל אני לא יכול, אני לא יכול, אני חייב לעוף, אני לא יכול, אני לא יכול להישאר במקום הזה.
אבל זה לא להתחצף.
איך
לעשות
כנראה זה לא פשוט לשאול את השם. כנראה לברוח זה יותר קל, אבל עכשיו זהו, עכשיו הוא גמור, עכשיו הוא מרוסק, עכשיו הוא שבור, די, בסוף זה מה שקרה. כלומר, כל מה שהוא לא רצה שיקרה קרה, אז די, אז הוא אומר, אז אני לא יודע, אני לא יודע איפה האמת האלוקית, האמת האלוקית עבדה, לא יודע איפה, לא יודע מה לעשות. הוא יודע יותר טוב מאיתנו שריבונו של עולם יודע. ריבונו של עולם בטוח יודע. אבל הוא אומר, אני לא מסוגל להיות חלק מהדבר הזה. אני לא יכול. בסדר? אז ריבונו של עולם לוקח אותו בדרך חתחתים עד שהוא מבין שאין לו ברירה. אבל כשהדבר מתרחש, יונה מתרסק. בסוף, בסוף. מה למה?
למה הוא לא אמר לפני,
שאלת לפני? כי איך אפשר לשאול? ריבונו של עולם אומר לך, נכון, ראיה הזכירה את אברהם אבינו. ריבונו שלא אומר לאברהם, קח את בנך, את יחידך, שרבת את יצחק, ועלה הוא לעולם. מה אברהם יגיד לו? אבל אתה אמרת לאומות העולם שאסור להם להקריב את הבנים שלהם למולך. אלוקים אמר. אלוקים אמר, אז הולכים. לא נעים אל זה, זה לא איזה דיון, כן, בין המורה לתלמיד. יונה רוצה, אנחנו רואים כל הזמן, הוא רוצה ולא רוצה, הוא מרגיש שהוא חייב, הוא מרגיש שהוא לא מסוגל. זה, אני אומרת שוב, זה הסיפור של החיים שלנו.
אבל גם עכשיו שאנחנו
קוראים
את התורה, אני לא רוצה
כן, אבל זה לא אותו דבר ש... לא אמרתי שאסור לברר. אמרתי שיונה, קודם כל, קשה לו מאוד מאוד, מרגיש שהשליחות הזאת זה סותר את כל מה שהוא מאמין בו. ולכן הוא בורח, הוא לא מסוגל להגיד כלום. אחרי כל מה שקרה, גם הוא עובר בתוכו איזשהו תהליך, אתם מבינו? התחילת התהליך היה לברוח מהשם, ובסוף התהליך הוא מדבר. כלומר, כל התהליך הארוך שהוא עבר, הוא מסוגל עכשיו לעמוד מול אלוקים ולהגיד את מה שהוא מרגיש, אבל הוא גם יודע שמה? שהוא יקבל תשובה. קודם הוא לא יכול היה בכלל להיות חלק מזה, עכשיו הוא יודע שהוא יגיד, אלוקים יענה לו גם. בוא נראה מה אלוקים יענה לו, זה לא יהיה פשוט גם התשובה שלנו.
זאת אומרת, שזה כל הסיפור
פה,
בשביל יונה, כדי שיונה עם יונה ידע,
כן, זה מצוין מה שאת אומרת. אם אתם חשבתם שספר יונה זה סיפור על נינווה, אז טעיתם לגמרי. ספר יונה זה הסיפור של יונה. נינווה זה התפאורה של הסיפור. הייתה עוד תפאורה, נכון? איזה תפאורה עוד הייתה? כן, כל הספינה זה היה תפאורה. כל מה שקרה עם המלאכים זה היה תפאורה. אבל זה הסיפור של יונה, מצוין, נכון. למה חשוב לנו הסיפור של יונה? יהיו לנו בחיים שלנו הרבה שליחויות אלוקיות. אמרתי שוב, אנחנו לא נביאות, אנחנו לא קרובות לנבואה, זה לא קשור, אבל לא משנה. כל אדם מישראל יש לו שליחות, שליחות אלוקיות. ולא תמיד לעם שריבונו של עולם ישלח אותי, יהיה לי קל, ופשוט לפעמים יהיה לי מאוד, מאוד, מאוד קשה, מכל מיני סיבות. לא רק איזה קושי שיהיה לי קשה בחיים, לא, יהיה לי קשה. והסיפור של יונה, שוב, זה סיפור שאנחנו חייבות להיפגש איתו. אז בהתחלה הוא בורח בשתיקה, והוא עובר תהליך ארוך, שהוא פותח את הפה שלו, אבל הוא יודע שברגע שהוא פתח את הפה, הוא גם יצטרך לשמוע את התשובה. ולא בטוח שזה קל לשמוע את התשובה. לא בטוח שהתשובה האלוקית תמיד תהיה נעימה לנו לשמיעה, לא בטוח. וגם זה צריך לדעת. הוא לא יפתח את הפה ואלוקים יגיד, בסדר, שמעתי אותך וזהו, זה לא סוף הסיפור. סוף הסיפור זה התשובה האלוקית. ומה תהיה התשובה האלוקית? אנחנו לא יודעים. לא יודעים מה תהיה התשובה האלוקית. אז רש"י מגלה לנו, אז ראינו, וירא עליונה רעה גדולה ואיחר לו. רש"י מקשיב לעומק של הדברים. ורש"י אומר במקור י"ז, כולם קיבלו דף? את הדף הנוסף?
כן.
יש דפים שנתקעו במקום כלשהו? הנה, הנה. אוה, יפה. אז נעשה חסד ונעביר לצד השני. אם חסר למישהי, אנא תגידו, אין סיבה שיהיה חסר. תעבירו לשם. חלק קיבלו או שאף אחת בצד הוא לא קיבלה? יש לכולם? עוד היה? בסדר? מה אומר רש"י? וירא עליונה אמר, עכשיו יאמרו האומות שאני נביא שקר. מה זה עכשיו יאמרו האומות? נראה לכם שאכפת ליונה מה יאמרו האומות? מה הכוונה עכשיו יאמרו האומות שאני נביא שקר? מה הכוונה? יונה אמר להם עוד 40 יום נינווה נהפכת, נכון? יונה אמר להם תחזרו בתשובה. הם הכל עשו בכאילו. עשו איזה הצגה, והכל הסתדר. זה תשובה, אומר יונה. כשאני אומר, תחזרו בתשובה, אני לא מתכוון לקשקוש שעשיתם. כשאני אומר, תחזרו בתשובה, אני מתכוון לתשובה עמוקה, לתשובה אמיתית. זה אשר ריבונו של עולם לא הופך את נינווה, זה אומר שכל מה שאמרתי זה קשקוש בלבוש. זה שטויות, זה אבלים.
יונה מפחד על אמת השם כביכול.
כן, הוא מפחד על האמת האלוקית, ברור. זה לא אכפת לו יגידו עליי. לא מעניין אותו מה יגידו. אבל הוא אומר, אני עושה שליחות אלוקית ואני כאילו בוגד בשליחות האלוקית. אני עוצר פה מציאות שהעם הזה עושה תשובה בכאילו, ואלוקים מקבל את הבכאילו הזה. אז מה? אז אני נביא שקר. כשאני אמרתי את המילה התשובה, התכוונתי לדבר אחד, הם התכוונו לדבר אחר. היה מה שהיה. עשו מה שעשו. איזה מין דבר הזה? אז זה נורא, 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 נורא קשה. מצד האמת של יונה, כל הקשקוש הזה של הצום והסקים והבהמות והשבת החמאס, הכל מבחינתו זה קשקוש. אז איך זה יכול להיות שהוא הוציא את המילים האלה מהפה ואומר להם עוד 40 יום נינווה נהפכת, והוא מתכוון לדבר אחד וקורא דבר אחר, ונינווה נשאר את הלכנה. הוא מחכה, אנחנו נראה שהוא עוד יחכה שהיא תתאפר. הוא לא מבטר. הוא אומר, זה לא תשובה, מה פתאום? זה תשובה? זה בדיחה. זה ביזיון לאלוקים, זה מה שקורה. שוב, הוא לא חושב על עצמו, עצמו לא מעניין אותו. אם זה היה הסיפור של נינווה, אז הסיפור היה נגמר פה, נכון? אם זה היה הסיפור של נינווה, נכון? איך הסיפור מתחיל? הסיפור מתחיל, בואו נראה מה כתוב פרק א', ויתור השם עליונה בן אמיתי למור, קום לך לנינווה ערב גדולה, וקרא עליה כי ילתה רעתם לפניי. יופי, יונה הלך, עשה מה שעשה, נינווה חזרו בתשובה, זה נגמר הסיפור. הסיפור לא נגמר, למה הסיפור לא נגמר? כי זה בכלל לא הסיפור של נינווה. כל הסיפור הזה זה הסיפור של יונה. ובשביל זה יש את פרק ד'. בלי פרק ד', הסיפור הזה לא שלם. בלי פרק ד', אנחנו לא מבינים את כל מה שמתרחש. אז מה כתוב בפרק ד'? בפרק ד', קודם כל אומר יונה לריבונו של עולם, הלכה לי לאיבוד האמת האלוקית. היא נעלמה, אני לא יודע איפה היא. לא יודע מה קרה לה. זה חלק מהחיים שלי, האמת האלוקית. אנחנו עוד נראה את זה שהאמת האלוקית זה חלק מהחיים שלו. כי הזכרתי לכם שאנחנו צריכות לראות מאיפה הוא צמח, מאיפה הוא גדל. אבל בלי לדעת מאיפה הוא צמח ומאיפה הוא גדל, איך קוראים לו יונה בן? אמיתי. מה זה אמיתי? אמיתי זה אמת. הוא הבן של האמת. כי יונה הוא חי את האמת האלוקית, זה מה שמעניין אותו. אז איך זה יכול להיות שבדיוק הוא קיבל את השליחות הזאת? מה קורה פה? אז הוא לא אומר רק את זה, הוא אומר, ואתה השם קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. זהו. עכשיו יונה אומר את זה במינים. אני רוצה למות. הוא עשה את השליחות האלוקית. הוא ביצע את הצבא האלוקי. אבל מה הוא מרגיש? הוא מרגיש סליחה שאני אומרת את זה. אבל אם אין אמת, אז הוא מרגיש שהוא עשה משהו שהוא שקרי. ואם הוא עשה משהו שהוא שקרי, בסדר, הוא עשה מה שאלוקי אמר. אבל למה לא לחיות? למה הוא צריך לחיות אם הוא מרגיש שהכל הפוך? שכל מה שהוא רצה, שכל מה שהוא חלם, שכל מה שהוא השתדל בשבילו, שכל מה שהוא הצמיח את עצמו כדי להגיע לנבואה, בסוף איזה מין נבואה הזאת? איזה מין נבואה? מה הנבואה הזאת עשתה? הכל סותר. אז למה? אז למה צריך? ויאמר השם, ההיטב חרה לך, זה מאוד 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 כואב לך, זה מאוד 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 מצער אותך, אתה מאוד כועס על מה שקרה. ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. מה זה עד אשר יראה מה יהיה בעיר? מה הכוונה? שהוא עדיין מחכה, הוא אומר לריבונו של עולם, תשמע ריבונו של עולם, אני קרוע, החיים שלי חסרי משמעות, אני רוצה למות. כל מה שקרה עם נינווה זה לא אני, זה הפוך, זה הפוך ממני.
אבל אני, למה השם שואל אותה אם הוא כואב לו על זה,
הוא יודע טוב לנו? זה חלק משיעור של ריבונו של עולם, עכשיו מעביר אותו ואותם, חלק משיח.
קודם, גם אם ההסתר קרה, כי ההסתר שהוא הגיע עם אנשים עם נינווה,
כן, יכול להיות, כן, כן. אז אנחנו נסיים בזה שיונה יושב, הוא שומע את ריבונו של עולם. הוא יושב מחוץ העיר, והוא עדיין מחכה שמה? שריבונו של עולם ילך איתו. הוא עדיין מחכה שריבונו של עולם יבין את הכאב שלו. שוב אמרנו, זה לא הכאב הפרטי של יונה, זה בכלל לא קשור. אבל שיונה יבין, שריבונו של עולם יבין איפה אני נמצא. וכמה זה כואב, וכמה זה קשה, וכמה זה קורה. והוא אומר, אולי, אולי עוד נבד יתפל. שם הוא נמצא עכשיו. אולי עוד ננווה, תתהפך לראות. הפסוק מסתיים במילים, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. מה יכול להיות בעיר חוץ מזה? זה מה שהוא מצפה. שבסוף ריבונו של עולם ילך איתו ויהפוך את ננווה. כן, כן. מה, אין צדק, אין צדק בסיפור הזה, בטח. טוב, אנחנו נעצור פה ובעזרת השם נמשיך ביום רביעי.